עמוד כ"ד לעת שער הגאווה. אדם שכל מעשיו הם טובים. עמוד כ"ד, שורה תשיעית ממטה. נכון, לכאן הגענו. מי שזוכר, אני חושב שכאן. אדם שכל מעשיו טובים הם. אכן יש לו מעשים טובים, בלי שום ספק. כאשר נתבונן ונראה, יש לו מעשים טובים. כן. הוא עושה הרבה מעשים טובים. ייתכן שהוא גם אוהב לעשות אותם. משקיע ומקריב כדי לעמוד בדרישת ההלכה. הוא עושה מעשים טובים. ייתכן שהוא אפילו נהנה מאוד להיטיב לזולת. יש לו עונג אמיתי מזה. זה הבילוי, הייתי אומר. אפילו מבחינתו הבילוי הכי נפלא, לעשות מעשים טובים. לדפוק את הדלתות, להאיר פנים לנשים, אפילו להשלים להם די מחסורם, לכן אפילו ברוח לפעמים, ללמד אותם איזו אמרת חוכמה, ללמוד איתם טקסט, להשלים את מחסורם מבחינה חומרית. לא מדובר פה באדם שעוסק בפולחן סתמי. אדם שעושה מעשים טובים עם בשר. מרגיש טוב. באמת מרגיש טוב. יכול להיות. לא, זה לא כתוב כאן. מי שרוצה להתעקש ולומר שמדובר באדם שעושה וי, עושה מעשים טובים ומסמן וי על כל מעשה שהוא עושה, אבל כן, אין לו הרגש במעשים. יכול להגיד, מי שרוצה להתעקש על כך. אבל למה שלא ניקח את החידוש? כשתף נראה. למה שלא ניקח את החידוש הזה למקום יותר מרחיק לכת? אין סיבה שלא. ודאי וודאי שהמצב שאנחנו מתארים כאן כעת, גם הוא יכול להיכנס בכלל הגאווה, וגם טיפוס כזה, כן? גם התנהגות כזו, כפי שתיארנו אותה כאן, יכולה בהחלט לפרנס את הגאווה בלי שום בעיות. זו מידה שהיא כוחה גדול, כן? כוחה גדול להשתמש בחומרי גלם, גם התנהגותיים כאלו. כוחה של הגאווה הוא גדול, גם להטות אליה אנשים שעושים מעשים טובים ושמחים במעשיהם הטובים. אפשר לומר שמדובר על אדם כזה. טוב, אז מה קורה איתו? בוא נראה. אדם שכל מעשיו טובים הם. כל מעשיו! מה, ראיתם פעם אדם שכל מעשיו הם טובים? נו, לו יצויר שאדם שכל מעשיו הם טובים. כן, זה צדיק גמור. כל מעשיו הם טובים. הוא עבר לזהירות, הוא עבר לזריזות, כן. עבר לפרישות, הוא נמצא כבר בשערי הנקיות. כל מעשיו טובים. סור מירה, הוא כבר מזדרז לעשות מצוות בזריזות, עשה טוב. כל מעשיו הם טובים. זה מדרגה נכבדת בלי שום ספק. נו. מי יכול על בן אדם כזה? לכאורה מי שכל מעשיו הם טובים, שמוכתר בכתר של צדיק, במובן הזה שמעשיו צודקים, כן? מעשיו צודקים, תראו, הוא עושה מעשים טובים, נותן צדקה, מאיר פנים, כמו שאמר, מעשיו טובים. אדם, שכל מעשיו הם טובים, הוא מתהלל בהם, להתכבד, דבר אחד חסר, דבר אחד חסר, כל מעשיו הם טובים, אבל המטרה, המגמה, הכוונה, לאן כל זה זורם? לאן כל המעשים הטובים זורמים? מאיפה זה בא ולאן זה הולך? אשר קידשנו במצוותיו, זה בא מהציווי העליון, וציוונו על קידשנו במצוותיו. הדברים מתחילים מלמעלה, מצוותיו התברך, הברכה, כל ברכה וברכה מפקסת אותנו, כן? ישר על כיוון הזרימה של המצוות. כשאתה עושה מעשה טוב, זה לא התחיל בך, זה לא התחיל בך, תחילת הקדושה היא לא ממך, זה אלי ואנווהו, אלוהי אבי, וארו ממנו. תחילת הקדושה אינה ממני, אלא מאבותיי. אלוהי אבי וארום ממנו. גאווה, גאווה זה שכחת החשבון. גאווה זה שכחה מאיפה הדברים מתחילים ולאן הם זורמים. כל הנחלים זורמים אל הים, והים איננו מלא. כל הנחלים זורמים אל מקווה הרצון האלוקי שציוויתי ונעשה רצוני. כל הנחלים, כל הרצונות האנושיים, לאן הם זורמים? אל ים. אל ים הרצון האלוקי שציוויתי, שאמרתי ונעשה רצוני. והים איננו מלא, כי ודאי אנחנו לא מוסיפים דבר על הבורא. ודאי שלא, לכן הוא לא מלא. שקדישנו מצוותיו וקדשנו. כלומר, המצווה מתחילה ממנו. כן? והם הם המצוות אשר ציוונו עליהם, השם יתברך, כך כתוב בפסיעת ישרים. המצווה מתחילה ממנו. כן? והנה בדרכו של השפע המופלא הזה, מצוות השם וגילוי רצונו, כן? המצווה פוגשת את נפש האדם. אז הרצון האלוקי מתכנס בתוך נפשנו, מופיע בצורה של מצווה, בין אם זו מצווה שבמעשה, בין אם זו מצווה שבמחשבה ובלב, זה פוגש אותנו, השפע הגדול, ואנחנו לא מעכבים את זה אצלנו. זה קשה. צריך זריזות מחשבתית מיוחדת, קוראים לזה ענווה. כן? קוראים לזה ענווה. כלומר, ענווה היא הופכת את האדם לאספקלריה, שדרכו האור עובר ובוקע ומאיר עליה. הגאווה היא יותמת את האור. היא יותמת באופן כזה שהאור נכלה, מלשון כלא. האור נכלה באדם, קראת עכשיו מצווה בתורה. ביררת את קיומה המעשי ההלכתי, שולחן ארוך. אתה לא רואה מאיפה זה בא? אתה לא רואה שזה פסוק בתורה? אתה לא יודע שהשם נתן את התורה בסיני? אתה לא רואה מה מוצא הדברים? אתה לא רואה מה שורשם? ציווי השם יתברך. אבל הגאווה מסתירה את זה. זה פלא. זה כוח נורא מיוחד. נורא מיוחד. מאוד מסובך. כן? מאוד מסובך. יש לו כוח להעלים את המקור. יש לו כוח לגרום את האשליה המסוכנת שהדברים מתחילים בי. המעילה הזו, הבוגדנות, זה פרי הגאווה. אשר קדישנו מצוותיו וציוונו. אחרי שאני מזהה את כיוון הזרימה של המצווה, שזה רצון השם יתברך, ומכוח זה אני מקיים אותה, כדי להתעבר מרצונו יתברך. הרצון העובר בי מעבר אותי. אם אתה לא מתעבר, אתה עובר עבירה. עבירה, עיבור. אנחנו צריכים להשתדל להרגיש, אתם יודעים מה? לחשוב. אפילו אם רק נחשוב לזה. אנחנו צריכים להשתדל לחשוב בשעת קיום המצווה שכרגע אנחנו מתעברים מן הרצון אלוקי. מין דימוי כזה, כמו זרע ששמים אותו בתוך האדמה ונפשי כעפר לכל תהיה. כלשונו של רב חרל"פ, לכל, לכלליות. הרצון הכללי מופיע בצורה של מצוות. והנפש, כדוגמת העפר, האפר שסגולתו זה לגדל, לגדל ולגדל. פשוט לגדל. לגדל, זהו. אנחנו רק מגדלים. כל דבר שפוגש אותנו, מתעבר בנו. ומתוך שהוא מתעבר בנו, הוא יוצא בצורה חדשה. הוא יוצא בצורה חדשה. הרצון האלוקי שמופיע לנו מלמעלה, הוא מתעבר בתוכנו, הוא מופיע בצורה של מצווה. זה גדל בשדה שלנו, כן. זה גידולים יפים, האדם נמשל לעץ השדה, כי האדם עץ השדה הוא, ויש מקום לראות זה כך. לנסות ולחוות, לפחות בתורת משל, או איזה חזיון, או איזה ציור כזה, שהוא מאוד אמיתי מצד האמת, אבל אם קשה לנו, לפחות לחוות את זה. בשעה שאנחנו קיימים מצווה, לדמיין, יש לנו כוח דמיון, להשתמש בו, מה יש? אני בא לקיים מצווה. עכשיו אני נותן לרצון האלוקי להופיע בי, אני מאפשר בו להופיע בי, לעבור ולפקוד אותי. זה סוג של ביאה, כי תבוא אל ארץ, לשון ביאה. וידע אדם את חווה אשתו, יש פה איזה, כן? במובן של ביאה, יש פה ביאה, יש פה עיבור. הנה, עכשיו הרצון האלוקי מופיע. הוא פוגש את השכל שלי, הוא מעביר אותו. במהלך לימוד. כן? אני עכשיו נותן לדברים פה עכשיו לעבר אותנו. לעבר אותנו, להיכנס בתוך השכל. עכשיו השכל הוא הסקופה הנדרסת של הדברים האלו. הוא נפתח בסקרנות, בענווה, להבין מה הוא לומד. ואחרי שהוא פקד את השכל, הוא בא על השכל, השכל האלוקי הולך ויורד למטה. הנה הוא כבר פוגש את הרגש ומזריע גם אותו. משם יורד על הרצון, מזריע את הרצון. ואז יש את הרם הגדול, הרם הגדול, שהרצון מתגלה, הוא מחזיר את הרצון האלוקי בצורה של מעשים, בצורה של, כן, הופעת רצון השם דרך הרצון של האדם, או, עשה רצונו כרצונך, זה כבר עולם אחר לגמרי. אבל תהליך הביאה הזה, הוא דבר מאוד חשוב להבין אותו. הענווה, אם אפשרת לנו זה, הפתיחות, הפתיחות הזו. שרקישנו מצוותיו, ציוונו על מצוות וכו'. ופה לפנינו יש אדם שהוא מלא בכל טוב, אבל הוא לא מלא, לא מאמין, ולא מודה שמי ששם את זה על שולחנו, מאיפה הוא זכה לשולחן ארוך כזה, כשסעודה שלמה בשעתו, מאיפה הוא זכה לזה? מי ילד לך את אלה? מאיפה זה מגיע? המעשים הטובים האלו? ממי זה מתחיל? השתחווה. השתחווה למלך, והשתחוו לך. למי אתה משתחווה? בגדולתו של מי אתה מודה? מאיפה כל זה הופיע? מה זה בידיך? מאיפה זה מופיע? מי נתן לך את זה? מי נתן לך תפילין? מי נתן לך מצוות צדקה? מי נתן לך את זה? תיזהר לא להגיד שזה בא לך לא למצפון האנושי, ולא רק מהמוסר הטבעי. יש דבר כזה. הסכנה גדולה מאוד. המצפוניסטים, בעלי מוסר הכליות ודרך ארץ, כן? זה, איך אומרים, במין איצטלה מוסרית כזו, טועים בדבר הזה. מאיפה אתה יודע לרחם? מה זאת אומרת מוסר טבעי? מוסר טבעי? אלו ספיחים שגדלו בשדה שלי. מה זאת אומרת? זה גדל בתוכי? זהו, מפה זה מתחיל? כן. אני מצאתי את זה מיום ראשון שאני נולדתי, מאז ומתמיד. אני מוצא את זה בתוכי. זהו, משם זה מתחיל. פה זה מתחיל, נגמר. כן. סכנה גדולה. אומר הרב קוק בעוד התשובה. התשובה המצפונית, מה שנקרא, התשובה הטבעית נפשית, יש בה כמה סכנות ודרכי הטעיה שחובה להישמר מהם. ואחד הסכנות שיש בשיקום של המוסר הטבעי, הוא במחשבה המוטעת, שבעצם המוסר הוא תוצר של הטבע. שמזורחת ושוקעת. מי מזריח אותה? מי משקיע אותה? מה זאת אומרת? כוחות בטבע, פיזיק. מאוד קל להיכשל בזה. מאיפה שמש הרחמים זורמת בתוכי? מאיפה לא תנאף שבי? מאיפה לא תרצח שבי? מה זאת אומרת מאיפה? מיומנות נפשית. טבע מוסרי. חורבן. סכנה. סכנה גדולה. יש שתי סיבות. הראשונה, ברגע שאנחנו משייכים את המוסר לטבע, תמיד פרצופו של המוסר יהיה מוגבל כמוגבלות הטבע. הפסד שני, חוץ מעצם ההגבלה האיכותית של המוסר, הגבלה האיכותית. פשוט כל דבר שהוא תחת הטבע הוא מוגבל, זה דבר ידוע. הדבר השני, שבעצם הוא דומה לדבר הראשון ויוצא ממנו, לא ניפגש עם קדושת המצווה. לא ניפגש עם קדושת המצווה. המוסר הטבעי הוא פיתיון שריבונו של עולם שם על החכה. זה כמו שתדים דג. איך תדים דג? שמים פיתיון. והדג אוכל לו, פתאום הוא רואה שמישהו אוכל בחכה. אין? אנחנו תופסים את זה, לוקחים את זה. פתאום הדג מסתכל, אוי, מישהו אחז בחכה. המוסר הטבעי הוא פיתיון. ואנחנו צריכים להרגיש שאנחנו מפותים. פיתתני השם ואפת. הקדוש ברוך הוא מפתה אותנו. הוא מפתה אותנו, הוא שם בתוכנו פתיונות. פתי מאמין לכל דבר. הוא שם בתוכנו פתיון. המוסר הטבעי הוא פתיון דליקטז. מי לא יקפוץ על זה? מי לא יקפוץ? כן? בעזרת השם. צערנו לפעמים אנחנו רואים שהפתיון הזה כבר הוא לא ערב לחיקם של כמה וכמה אנשים. אבל בסך הכל, זה פתיון מאוד ערב. וליקטס, אבל הפיתיון הזה זה כדי שנעלה בחכתו של הקדוש ברוך הוא. שאו מרום עיניכם, וראו היברה אלה. אל תעצרו בכוכב. כוכב הוא לא הכוכב. השם יתברך הוא הכוכב. He is the star. הוא הכוכב. הוא הכוכב. אתה לא מבין שהכוכב זה פיתיון? לקחת את המבט שלך למעלה? אחרת, איך תסתכל למעלה אם לא יהיה כוכב? איך? דרכם של בני אדם? מסתכלים כך, הולכים הראש למטה. אם לא יהיה זה כוכב, הרמת המבט, גם הפיזי, גם שפת הגוף, אבל יותר משפת הנפש של הרמת הראש, היא בכלל יוצרת בנו הרגל של שאו מרום עיניכם. זה פיתיון. זו הייתה דרכו של אברהם אבינו, שהוא הלך בעקבות הפיתיונות האלו, עד שראה בירה דולקת, ראה שכל הבירה, כל העולם הזה שהוא בירתו של הקדוש ברוך הוא, בעצם דולק ורודף אחר מקורו. הכוכב הזה, כל כולו רודף אחר מקורו. זה היה הזיהוי של אברהם אבינו. וזה הוא קץ, וזה הוא שם קץ לעבודת האלילים. כן? גם האישית שלו, כן? תל ילדותיך, זו עבודה זרה שעבדת בילדותיך. כן? עבודה זרה, אברהם אבינו. עבד עבודה זרה בילדותו. אבל הוא הלך ופילס דרך אל המקור. מי ברא אלה? עד שנגלה בעל הבירה ואמר לו, אני בעל הבירה. ומכאן השתלשלו את העניינים שלך לך, כן? מהליכה אחרי רצון השם, כן? עד כדי ביסוס סגולת ישראל, כולי, כל הדברים הידועים לנו. אבל זה המהלך. צריך מאוד מאוד להיזהר. אז הנה יש לנו פה אדם נחמד נורא, שהוא מקיים את כל המעשים הטובים, פילי פלואים של אדם. נקרא את זה עוד פעם, אדם שכל מעשיו טובים הם. הוא מתעלל בהם, להתכבד. מתהלל בהם להתכבד. שימו למה הוא עושה כאן. מלחמה להשם בעמלק. מלחמה להשם בעמלק. אין השם מלא ואין הכיסא שלהם. עד שלא ימחה זרו של עמלק. במה גדול כוחו של עמלק? במה רשעותו? למה השם נלחם בעמלק? למה? כי אין שתי מלכים משמשים בכתר אחד. ועמלק... המלאק הוא המרדנות, הוא האלטרנטיבה כביכול לריבונו של עולם. וכל מה שמייצג את השם יתברך, אם זה תורתו, אם זה עמו, אם זה ארצו, המלאק הוא הקוצץ, קוצץ בין קוצץ, כלשון חז"ל, שהיה מקצץ אורלותיהם של ישראל. הוא הקוצץ, הוא המפריע, הוא המפריד, הוא האלוף. נרגן מפריד אלוף. כשאתה מתכבד, אתה בעצם רוצה לשנות את מרכז הכובד. זה נקרא, כבוד זה כבד. כשאתה מתהלל כדי להתפאר, להתכבד, אתה רוצה לשנות את מרכז הכובד. נגיד יותר מזה, רבותיי. אם אדם מסתכל עליך, וזה כולנו צריכים תיקון, אם אדם מסתכל עליך, ודרך המבט בך, הוא לא מגיע לשם יתברך, יתעת אותו. מה אתם אומרים על זה? אם הוא נעצר בך, אם ההסתכלות עליך, על הדיבור שלך, על ההתנהגות שלך, לא מזכיר לו מציאות השם יתברך, יתעת אותו. יתעת את מרכז הכובד ממנו אליך. לא התכוונת. לא התכוונת. לא מתוכו הלב, חס ושלום. ודאי שלא. רוב בני אדם לא עושים מתוך כוונה רעה. פשוט ככה זה. רגילים לזה. רגילים לחסום. לאטום. לא לשקף דרכם את מציאות השם יתברך. יש כל מיני דרכים לשקף את השם יתברך. כן? יש כל מיני דרכים. חז"ל אומרים ששם שמיים יהיה שגור בפיו של אדם. זה התחלה נהדרת. ברוך השם, ברוך השם, כן? ברוך השם, מה שלומך? ברוך השם. מה זה המכונית הזו החדשה? ברוך השם, ברוך השם. אז אתה עוזר לבני אדם להבין שזה לא ממך? יש כל מיני דרכים. כל מיני דרכים לתלות לא בזכות עצמך. יש דרכים. יש בדיבור, יש במעשה, יש בהרגש, יש במחשבה. אבל ככל שאתה עוזר לאנשים לראות בך חוליה מקשרת לבורא, שכל רועיו יכירוהו כי זרע ברך השם הוא. שהיו רואים את אברהם אבינו, נשיא אלוקים אתה בתוכנו. עם כל גדולתו של אברהם אבינו, אף אחד לא טעה בו. כל מי שראה את אברהם, ראה את השם. זה חלק מעומק המשמעות של דברי חז"ל, שהאבות הם הם המרכבה. תמיד ראו את ריבונו של עולם רוכב על הקדוש ברוך הוא. את הקדוש ברוך הוא רוכב על אברהם, מתגלה דרכו. לא היה מקום לטעות. לשמוע את דיבורו של אברהם, לעקוב אחרי מחשבותיו, להסתכל על התנהגותו, כשונו של שערי תשובה, רבינו יונה, שבכל תנועה ותנועה, להכיר מציאות השם יתברך. להכיר מציאות השם יתברך. בתי כנסיות, רואים יהודים להתפלל, יודעים שיש השם. מחוץ לבית הכנסת, רואים יהודי הולך, שפת הגוף שלו אפילו. מציאות השם יתברך. שפת גוף של ענווה, שפת גוף של מישהו שיש לו אדון, יש לו מושל, מדבר דיבור רך, יקום אבי. זה דיבור של יעקב אבינו, לא של עשיו. עשיו זה דיבור אחר. עשיו זה איש ציד, איש שדה, תוקפן, אלים, זכרי מאוד. שתלטן, מטה תשומת הלב אליו. עושק נשים מתחת יד בעליהם, רוצח את הנפש, חמש עבירות באותו היום. כל כולו אונס ובעילה, כל כולו שתלטנות. זה עשיו. יהודי זה משהו אחר לגמרי. אתה רואה יהודי, אתה רואה את השם יתברך. כך צריך להיות. למרות שאתה עושה מעשים טובים, ואין לך חומר גלם יותר נפלא עם מעשים טובים, כדי שדרכם משתקף מציאות השם יתברך. מעשים טובים, מה עסקינן? מעשים טובים, זה רצון השם יתברך. אתה עושה את רצון השם. מה? גם שאתה עושה את רצון השם. גם שאתה לבוש במחלצותיו. גם שאתה מתלבש בלבושיו של השם יתברך. אין? שהרי אמרו חז"ל על המצוות שהם עברי המלך. יש עברי המלך, יש לבושי המלך, יש ראש המלך, יש בחינות שונות בהופעת רצונו. יש עברים, יש ראש, כן? יש לבושים. גם שאתה לבוש בבגדי המלך, טועים בך? דבר מעניין. צריך כישרון מיוחד. הסמין את היה זו. זה ממש גניבת בגדי המלך. איפה ראינו את זה? סלמן. מה יעשה לאיש? אשר המלך חפץ ביקרו. מה אומר המן? ילבש לבוש אשר לבש המלך. וירכב הסוס שרכה בו המלך. המן זומם החלפת מלכות. כשהמן רוצה ללבוש את בגדי המלך, הכוונה שלו והמזימה שלו זה להטות את תשומת הלב אליו, לאמור, יכריע המלך החדש. זה כוונתו. אבל מרדכי שלבש בגדי המלך, הוא לא שוכח את מקומו. וישוב מרדכי אל השער. גם אחרי שהוא מתלבש, גם אחרי שהוא רוכב על הסוס, הוא חוזר אל השער לסקוב את עניתו. צריך לברר את הסוגיה הזו. סוגיה מעניינת, ענווה יהודית. לא מתהדר בבגד שאינו שלו, ודאי לא של מלך פרס, ודאי שלו. וילבש מלכות. כן? זה נאמר לגבי אסתר. ותלבש אסתר מלכות. הבגדים שעם ישראל לובש זה בגדי מלכות, זה בגדים אחרים לגמרי. ותחל רוח השם לפעמו. זה משהו אחר לחלוטין. פה צריך לשים לב. הטיפוס המתואר לפנינו כאן, יכול להיות כל אחד מאיתנו. אולי אנחנו לא מקיימים את כל המצוות, ודאי לא מקיימים את כל המצוות. אבל אפילו, אפילו במינון המסוים של המצוות שכל אחד מאיתנו מקיים, מעשים טובים שקיימים, אפשר עדיין לטעות במה שכתוב כאן. מתהלל בהם להתכבד. זהירות, למען השם, זהירות, זהירות, זהירות. זהירות לא להטות תשומת הלב. אם אנחנו רואים שאנשים נופלים ברשתנו וטועים, להציל אותם מן הטעות, אבל באמת, בלב שלם. לא לשחק אותה ענה ואחרי זה לקבל כבוד כפול. אפשר לשחק אותה. לא, מי אני? מה אני? לא, זה לא אני, זה מצוות השם. באופן אמיתי, באופן שלפחות שישכנע אותך. לפחות שישכנע אותך. אבל לא לשחק אותה, לא להציל. כן? להחזיר אותה מלוכה. כי לך שיהיה מלוכה. אשר בראנו לכבודו. ברוך אלוקינו לכבודו, והבדיל לנו, שבראנו לכבודו. טועים בך? עושים אותך עבודה זרה? באופן חלקי? לא תסכים. תעשה משהו. תחשוב. אתה יודע מה? אין לך מה להגיב באותו רגע? תחזור הביתה, תחשוב, שב על זה. שב על זה. אבל אל תסתיר את השמש. אל תסתיר את השמש. זה מאוד חשוב. זה דברים שצריכים להתרגל אליהם גם בדיבור, ולמצוא דרכים של פרקטיקה מעשית, באמת, איך פועל, כן? בזהירות מרובה, כן? כדי שלא נוסיף גאווה על גאוותינו, על ידי איזה ניסיון כזה של, כן, וכולי, בזהירות מרובה, כן? שיהיה ליבו ופיו שווים, להתרגל בזה, כדי לא לטעות את מרכז הכובד, כדי לא לטעות את מרכז הכובד אלינו. כן? אדם שכל מעשה הטובים, הוא מתעלל בהם להתכבד. כן? יש איזה שאלות עד לכאן? ברוך אתה, אדוני, יבין לך עולם שכל, נברו. איזה שאלות? מה השאלות? הוא מתעלל בהם להתכבד. דומה לתבשיל, חשוב מאוד, בכל אבקת רוחל וראשי בזמים. זה תיאור של המצוות. הוא נותן לנו פה משל, משל חשוב, שמרכז בתוכו את כל התובנות שאמרנו כעת. למה הדבר דומה? אדם שמתעלל ומתכבד מעשיו הטובים, מושך עצום את הלב אליו, מעמיד את עצמו במרכז ומשתמש בבגדי המלך, כן? לקפור, להתכחש, להטות, ולהטעות את הבריות מאחורי השם יתברך. למה הוא דומה? הוא דומה לתבשיל חשוב מאוד. ודאי, תבשיל זה המצוות, מצד עצמם ודאי וודאי שהן חשובות. ודאי וודאי שהן חשובות, מה שמונח בהן, ערך המוסף שבהן, הקדושה הפנימית שנמצאת בהן. כן? מצוות, ודאי. חשובות מאוד. כמו תבשיל חשוב מאוד, בכל אבקת רוחל, וראשי בסמים, כל מיני תבלינים, כל מיני דברים שמשבחים את טעמו של התבשיל. גם מצוות יש בהם כל טעמים שבעולם. כל טעמים שבעולם. אדם מקיים מצווה, כן? אדם מקיים מצווה, הוא זוכה מזה להרבה דברים. זוכה לדברים הרבה. כן? זה דבר הרבה. יש בה הרבה טעמים במצווה. הוא זוכה לקנות למידה כזו, במידה אחרת, במידה כזו, במידה אחרת. במצווה אחת בלבד, כל העולם כולו מקופל בתוך המצווה. כך אומר רב קוק מוסר אביך, בשעה שאדם עושה דבר של שלמות, יהיה מרוכז במעשה הזה בלבד. כי כל העולם כולו מתקפל לפניו דווקא בפרט זה. זה דבר ידוע, ככה חז"ל. אין? מצווה גוררת מצווה. למה מצווה גוררת מצווה? כי בכל מצווה יש את כל המצוות. אז אתה מקיים מצווה... היא גוררת לך מצווה אחרת. למה היא גוררת מצווה אחרת? כי המצווה האחרת היא כלולה ומתומצתת במצווה הזו. כשאתה מקיים את מצווה א', יש בה גם גוון של מצווה ג'. אז בדרך של סיבה ומסובב, בדרך של השפעת גומלין, כן? יש פה איזה אפקט דומינו. הפן של מצווה ג' שקיים מצווה א', מתגלה וסוחב אותך מצווה ג'. ואתה מוצא עצמך פתאום מקיים מצווה. שהיא שונה מהצווה שאתה מקיים. אבל כל כלול במצווה א'. זה הפירוש יותר עמוק. יש כאלה אומרים, מצווה גוררת מצווה. אתה מתרגל להיות אדם טוב, אז אתה רוצה לקיים עוד טוב. לא, אבל הטוב הבא, הטוב מספר 2 ו-3, הוא כלול במספר 1. זה סוד האחדות שבמצוות.
זה בדיוק מה עץ החיים, יש לו את הגרעין, יש לו...
כן, כמו גרעין. גרעין אחד קטן, וכל דורותיו של העץ כלולים בתוך הגרעין הזה. כל דורותיו, 40 דור, 1,000 שנה. הכל יוצא מן הגרעין. כן. הכל יוצא משם. אז דבר של שלמות. אז המצווה היא תבשיל שמטובלן בכל מיני ראשי בסמים, כל מיני תבלינים. הכל יש בו. הכל יש בו. דומה לתבשיל חשוב מאוד. בכל אבקת רוחל הוא ראשי בסמים. ועומד אצל האש. הנה הכוח המשפיע. הכוח המשפיע, האש. עכשיו התבשיל הזה נתון לחסדיו של האש. האם האש הזאת היא תיטיב עם התבשיל? יחסי הגומלים בין הכוח המשפיע, כן? מלמטה, הכוח התחתון, שזה האש. זה הרצון האנושי. האש זה הרצון האנושי. הרצון האנושי שהוא פוגש תבשיל. מפגש. שיש פה סיכוי אדיר, אבל סיכון גדול. איך זה מתואר כאן? כל כך מעניין. כן? התבשיל. איזה חומר חוטי, זה חומר גלם. אל תשחית. בשעה שבראו הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, העבירו על כל אילני גן עדן ואמר לו, ראה מעשי כמה נעים הם. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. הנה המפגש בין הרצון היורד אלינו, הרצון האלוקי, שיורד אלינו ומתגלם במצוות, לבין הרצון האנושי. נקודת המפגש הזו, נקודה קריטית מאוד. פה פה הכל קורה. זה המפץ הגדול. אומר לנו, מה זה גאוותן? שמפגש הרצונות בין רצון השם ורצון האדם, הוא לא מאוזן. הרצון האלוקי יורד, ובמקום שיתגלה מצב, כפי שאמרו חז"ל, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא אנוכי השם אלוקיך, איך כתוב שמה? שור לא גאה, דג לא פיזז, ציפור לא ציצה. זאת אומרת, כל הבריאות התחתונות, כל הרצונות הפרטיים של בעלי חיים, של יצורים, אופנים לא שרו, כל הגילויים הפרטיים של הרצונות, הכל התבטל למקור. שנאמר ארץ יריעה ושקטה. כן? כל הרצונות הפרטיים, זה קורה לנו הרבה פעמים אגב במפגשים עם בני אדם. שימו לב, יש לנו מפגשים עם אנשים מסוימים שגורמים לנו למצב של שור לא צייץ, שור לא גאה. פתאום מה שהיה לנו להגיד אנחנו לא אומרים. זה לא שהשתתקנו. זה לא שיתוק מוחין. זה רצון לקלוט. זה רצון להבין שהמעט שיש לי, המעט שיש לי, זה ענף ממשהו הרבה יותר גדול. ועכשיו אני פוגש את השורש. עכשיו אני פוגש את זה שנמצא מעליי. זה יכול להיות במפגש בין שני נגרים ושני חייטים, זה לא משנה, ושני מלטשי יהלומים. יכול להיות שבשכונה שלך, שם אתה לטש הכי טוב, אבל אם תבוא לבורסה, לא יודע איפה זה שם בדיוק מלטשים, שם רמת גן, לא מלטשות. תבוא לשם ותראה איזה ספץ אחד שעושה איזה 10 יהלומים ביום, כן? אתה תראה אותו עובד, פתאום אתה תשתתק. תסגור את תיבת היהלומים שלך, ועכשיו כל כולך אפרכסת לקלוט ממנו את היכולת שלו. מה קרה לך? זה הסוד הגדול של ביטול התחתון אל העליון. סוס ורוחבו. יש לסוס ויש לרוכב. יש את הרצון העליון שאני פוגש אותו, ובאופן ספונטני מתפתחת בי ענווה, זה דבר מופלא. זה קורה לנו יום יום. יום יום זה קורה לנו. במפגשים אנושיים. לפעמים אנחנו נפגשים נמלה. זה יכול לקרות לבן אדם שרואה כן נמלים על הדשא. גם שם יכול לייצר. כל האדם הגדול, הנברא בצלם, אוי 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 אוי. כל כולו נעצר שם מול קן נמלים, ותוקע את העיניים בפלא האדיר הזה, בזריזות המופלאה. יש לו מה ללמוד, יש לו מה ללמוד. אפילו מקן נמלים. נמלה בודדת גם. זה דבר שהוא קיים, זאת אומרת, לא, טוב, שמע, מדרגה, מדרגה, עזב. מדרגה, מדרגה. כל המדרגות הגדולות האלה אפשר למצוא אותן בחיי היומיום. ברחוב, בכל מקום ומקום. לא איזה חידוש גדול. אנחנו מכירים את המודל הזה. אנחנו מכירים את המודל הזה ונענים לו ומצייתים לו. ברוך השם. אבל הגיע הזמן להבין שהמודל הזה שמתקיים בחיינו ביום יום במפגשים האנושיים, יש לו שורש. השורש של המודל הזה זה ביחסי אדם ובורא. זה צריך להתגלות פה. והנה התבשיל. יורד עלינו. נכנס לתוך מטבחנו. יושב לנו על הגז. על הרצון שלנו. אתה שולט בגז? אתה יודע לכוון את מידת הגז? תיזהר. יש קטנה, יש בינונית, יש גבוהה, תלוי בתבשיל, כל לפי העניין. אבל שים לב שהיחס, יחסי הגומלין, יהיו יחסים מפרים ולא מפריעים. תבדוק את זה למה אנשים. אל תהיה תוקפני. אל תהיה שתלטן. אל תיקח את הכל אליך. לא, זה שייך למישהו. אל תהיה גזלן, תהיה חמסן, חמסי עליך. כן? תפילה שהלכה להתפלל עליי, חמסת ממני, חמסת ממני, אומרת לו שרה לאברהם, וצודקת בדין, חמסי עליך. אל תהיה חמסן, תתנהג בכבוד לחומר גלם המדהים הזה שנקרא מצווה. אתה מבין מה מקופל בתוך המצווה הזו? רצון אלוקי יורד, מניח עליונים, ופונה לתחתונים. פלצו! מניח עליונים יותר תחתונים. ואתה פוגש את זה, אתה פוגש מהלך הירידה. במהלך הירידה של הרצון הזה, אתה פוגש לו, אתה ולא אחר. זה נופל לך ליד האוהל. אתה הולך ומצא אותו. וואי, במה אתה נוגע עכשיו? במה אתה נוגע? גחלים בוערות. רצון השם יתברך. אתה מבין מה אתה עושה עכשיו? אתה מבין שאתה נוגע עכשיו ביהלום, כן, שהוא בעצם שייך לכתרו של מלך? תצליח להשיב את זה לכתרו של מלך? אי אפשר להגיד, היהלום הגזול. כי הוא רצה שזה ירד לכאן. בסדר. אתה מסוגל להשיב את זה לכתרו של מלך? או שעכשיו תבנה לך במה, כי במה נחשב הוא. עכשיו תבנה לך במה ותתחיל להכריז, יחי המלך החדש. בואו אליי! שהיה מטעה וצד את הבריות בפיו, נמרוד. כן? שהיה מטעה וצד את הבריות בפיו. איך תתנהג פה עכשיו? האם אתה מזהה את הרצון האלוקי? מתחת ללבוש החיצוני הזה? של כביכול איזה מעשה פשוט מצווה. מעשה פשוט! צדקה! תוציא מהכיס, חמש, גרוש, תן לפלא... צדקה. אתה מבין שעכשיו מקופל בתוך המעשה הפשוט הזה, היפש הזה. פה מקופל רצון אלוקי, כי השם חפץ במצוות הצדקה, במעשה הצדקה, כי מה השם לוקח חפץ מימך? היא מצנה לכת ועשות חסן? קודם כל תזהה, אל תיתה. הדבר הפשוט הזה הוא לא פשוט בכלל. אסורה ויראה את המראה הנורא הזה. מדוע בוער סנה ולא הוקל? כל מצווה היא סנה. כל מצווה יש בה בעירה פנימית אדירה. מסתתר פה רצון אלוקים. אכן, אל מסתתר. מסתתר בתוך הרצון. מסתתר בתוך המעשה הפשוט. אתה מזהה את המלך העלוב שכמס את רצונו בתוך המצווה? שם לב? כן, זה רצונו. הוא מופיע כאן. הוא מופיע. זה כמו מלך שמסתתר, מתלבש בבגדי עני. בגדי עניים. היו כמה מלכים כאלה בעלי ענווה שהיו מסתתרים מתחת לבגדים פשוטים כדי שלא יזהו אותם, מסתובבים ברחובות. פתאום אחד האזרחים, כן? אחד מיושבי העיר פתאום זיהה, רגע, רגע, זה לא בדיוק קבצן. זה לא בדיוק איזה זב ומצורה. אני שמתי לב למבט העיניים שלו. שמתי לב לגינוני המלכות של צורת ההליכה שלו. לא, 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 לא. אני לא אטעה. מתחת ללבוש המטה הזה מסתתר מלך. בני המדינה! המלך בחצרנו, המלך בעירנו, כולם יוצאים החוצה, מגבילים את פניו, יורדים על ברכיהם, חי המלך, חי המלך. זה העניין של המצווה. המצווה מקופלת בתוך פשטות, פשוט לא יאמן. ציצית, מה זה ציצית? ציצית שלנו. חתיכת בד, חתיכת בד, לפי המידה שלה, כן, יודע, המידה המינימלית שלה, עם כמה חוטים זרוקים שמה, מצווה. אל תיתה. לכן אל מסתתר. אז בשלב הראשון תזהה שיש פה רצון אלוקי. אם אתה בעל אמונה ובעל תבונה, וזכרתם, וריתם, את כל מצוותיי ועשיתם אותם, זו מצווה אלוקית. זהה. זהה את הרצון, תירא ממנו, תכבד אותו, תעריץ אותו. עכשיו תאמר, מי להשם אליי? מי להשם? איזה כוחות בתוכי מסוגלים עכשיו? לעסוק במעשי העיבור. איזה כוחות? מי להשם? בתוך הנפש צריכה להישמע הכרזה פנימית עמוקה שהולכת מסוף העולם ועד סופו. מי להשם? מי יכול לתפור בגד המלך? מי יכול להביא לו סעודה? המלך בעירנו, מי יכול? מי להשם אליי? מה השכל יכול לעשות? מה הרגש יכול לעשות? מה כוח הדמיון יכול לעשות? מה הרגליים יכולות לעשות ביחד למצווה הזו? זיהינו פה רצון פנימי? זיהינו רצון פנימי? אז ממילא נזכה למה שאומרים חז"ל. בשעה שאדם עוסק במצווה, הוא פטור משאר מצוות אחרות. למה פטור משאר מצוות אחרות? למה? לא רק, אלא מכיוון שהמצווה זה גילוי רצונו יתברך. תגיד לי, אם אתה תזהה את המלך בעיר שלך, אתה תהיה מסוגל לעשות משהו אחר חוץ מאשר לשרת אותו? ודאי שלא. אבל אם המצווה הזו סתם איזה מעשה כזה פולחני, כזה יבש, אני יודע. אז אפשר לעשות 10 מצוות בעת אמונה אחת? למה שאני רק אתפלל עכשיו? אני גם יכול להתפלל, וגם לקרוא ספר, או עיתון, כן, יכול. ברוך אתה השם, זוכים וכוילה, ויחד עם זה, לקרוא איזה ספר, מה, אני יכול לעשות כמה פעולות, לא חבל? דן חסכן? אפשר לחסוך? לא, לא הבנת. אם אתה לא מבין שאתה מתפלל השם יתברך, אתה יכול לעשות 10 פעולות. אבל אם אתה מבין שבשעה שאתה הוגה את המילים האלה, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, יש לך עסק עם מציאות חיה. ברוך, אתה מציאות חיה, ממשית, קיימת. אם זה לא מצטייר בלבך, כן? אמונה חיה. אז ודאי, זה מילים, מילים ריקות. מילים ריקות. לא, לא רציני, לא רציני. סתם סיפצוף הזרזיר, דיבור עתוקי, לא רציני. אבל אם אתה מבין שיש סיכוי שהשיח הזה, זה עכשיו ניסיון לפתח פה איזה יחס פנימי נפשי לריבונו של עולם, אתה כבר לא תתפלל בצורה הזו. אתה כולך תהיה מסור לתפילה. יש סיכוי טוב. זה המהלך. כן, להבין שכל מצווה מקפל בתוך הרצון אלוקי. מתוך הזיהוי הזה עכשיו לקחת את כוחות הנפש, כל כוח לפי עניינו, כל כוח במשמרתו, כפי ייחודו וכישרונו, להתחיל עכשיו להפיק רצון להשם. להתחיל עכשיו לעשות את המצווה הזו מתוך התכוונות שבזה אני מגלה את רצונו יתברך בתוך המציאות, בתוך נפשי. קידשנו, קידש את סביבתנו על ידי כך. מאוד חשוב. לא משום מה אם. לא צריך להיות מסובך יותר מדי. אפילו לחשוב על זה לפחות. עכשיו אנחנו חושבים על זה. אנחנו חושבים על זה בכל רע. חושבים על זה. למה לא לגלגל מחשבו? זה בסדר, זה בסדר. תרגלינו בתורותיך. להתרגל בתורות האלו. זה חשוב להתרגל בתורות האלו. זה חשוב להגיד את הדברים בפה. כן? פשוט להגיד. כן? עכשיו בכל רע. אבל עיקר שנתרגל לשפה הזו. כן? זו שפת היחס בין הבורא לנברא. זו שפת היחס בין הנברא לבורא. כן? זו שפה שחשוב לפתח אותה. שפה הזו הולכת ונשכחת. מה זה הולכת ונשכחת? ברוך השם הולכת ומתחזקת. כן? בוא נגיד אחרת. כן? שהרושם הוא שרבים רבים לא שולטים בשפה הזו. לא שולטים בשפת הקשר. הקשר. אתם יודעים מה? אנחנו מרגישים שאנחנו משקרים את עצמנו. שאנחנו מדברים ככה. אלו השקרים הכי אמיתיים בעולם. בוא נבין שהשקר הזה הוא רק שקר למראית עין. כן? הוא רק שקר מכיוון שאנחנו עדיין לא במצב הנפשי כדי לדעת עד כמה זה אמת. זה נסתר מאיתנו. אבל בוא נגיד את האמת הזו מבחינה שכלית לפחות. מה, זה לא הגיוני מבחינה שכלית? זה הגיוני, נכון? זה כבר מזכה אותנו. אפילו מחייב אותנו לפחות להגיד זה בפה. אל תעמיד פנים שאתה כבר כזה, אבל תגיד את המילים. תרגילנו בתורתך. שם שמיים שגור על פיו. נכון שבמימד החושי עדיין זה נחשב שקר. בתדר החושי אתה עדיין לא חש מציאות השם יתברך. יש עדיין הסתר פנים ביחס לחוש שלך. אבל ביחס לשכל, מה יש? מה, זה לא הגיוני? מה, זה דברי שטות מה שאמרנו עכשיו? זה לא נשמע הגיוני, תגידו לי. לא נשמע הגיוני? נשמע הגיוני. וואלה, שכנעתי את עצמי עכשיו, תאמינו לי. בשכל. הלב שלי, עקשן גדול. של כולנו, עקשן גדול. אנחנו נפוצץ אותו. אנחנו נזרים אליו כוחות של היגיון פנימי, עמוק, כן, דיבורים. אנחנו נפתח אותו בסופו של דבר. נפתח אותו, אין מה לעשות. נפתח אותו. נקה ונקה ונקה בעד שפתח. וידעת היום והשיבות האלה אבל לא בגלל שזה נתפס כשקר בעיני התדר החושי שלנו. לא בגלל שלא זכינו עדיין לחוש שזה כדבר חי, ממשי, רלוונטי. לא בגלל זה. אנחנו נשלול את האמת האבסולוטית של הדבר מצד עצמו. איפה אנחנו מתנהגים כך בחיים? כך מתנהגים בחיים? יש הרבה דברים שאנחנו יודעים שהם אמיתיים מבחינה שכלית, וזה לבדו מחייב אותנו לכבד אותם. אף אישך לא מזדהים בחיי היום-יום. לא מזדהים. לא הולכים על פי זה. אבל מכבדים את התובנה. מכבדים אותה. מתפללים שיבוא יום, ובאמת נוכל לזכה להשיב אל הלב את זה. כן? אבל חס ושלום להרשות לעצמנו להיות בהסתר פנים כפול. שהאמת הזו נסתרת גם בשכלנו וגם מליבנו, די לנו בחרפה של הסתר יחיד. עוד להסתר כפול להגיע. שהדבר נסתר גם בשכלנו וגם מליבנו. ואנוכי הסתר הסתיר. שמסתתר ממך אפילו הידיעה שאתה בהסתר פנים. זה מצב נורא. תחשבו על הדבר הזה. שאני לא יודע את האמת אפילו בשכל. לא דייי שאני לא יודע אותה בלב. אני גם מכחיש את מציאותה בשכל. אני נמצא בהסתר כפול. חושך על פני תהום. חושך על פני מהות. אדם יתהלך בחשיכה, רשעים יתהלכו בחשיכה, לא ידעו במה יחשה לו. אז הזכות המיוחדת שלנו פה במקום הזה, כמו בכל ישיבה אחרת שעוסקת בגופי תורה, הזכות שלנו זה להינצל לפחות מההסתר השכלי, התודעתי הזה. הזכות שלנו זה לקחת את הפטיש של השכל, ואם אפשר, כל כוח שמוכן להצטרף להכרזה הגדולה של יחי המלך, כן? שם הוא המלך. כל כוח שמוכן להצטרף להכרזה, לקחת אותו. לקחת אותו. הצבא הזה ילך ויגדל. כן? כל כוח שמוכן להצטרף להכרזה הזו, להכריז בקולי קולות, עד שיהיה מציאות של והכל נשמע בית פרעו. בתוך בית פרעו, בתוך המציאות של התאוות והיצרים, הכל הזה ישמע. והכל נשמע בית פרעו לאמור אחרי יוסף, במצרים. לתוך מצרים, לתוך האסתר, הגיעו אחרי יוסף, כל הגוורדיה הקדושה, שבטיה, הגיעו לתוך מצרים. והכל נשמע בית פרעה. חייבים לזעוק את הזעקה הזו בעוצמה גדולה מאוד. בענווה. שלא נתגאה מזה. שלא נתגאה, אבל לזעוק את זה. אז פה, אמרנו, יש לנו משל באמת נמרץ, כן? משל מאוד מעניין וצבעוני. אמרנו, תבשיל זה המצווה. ואמרנו, האש זה היחס של הרצון האנושי למצווה. ולמה דומה המתגאה? למה דומה המתגאה שיש לו תבשילים פוטנציאליים מדהימים? היינו, הוא עושה מעשים טובים כמו שאמרנו. למה דומה המתגאה שיש לו מעשים טובים? לאותו אדם שיש לו תבשיל יוצא מגדר רגיל. איזה חומר גלם, איזה סולת, מה אפשר לעשות מזה? הטיפש הזה פתח את האש לגובה של חצי מטר, חרך את הכל, שרף מבפנים, לא מבושל מבחוץ, במקרים אחרים שרף את הכל, עשה מזה עודים חרוכים. אי אפשר להגיש את זה לפה, אי אפשר לסבול את הריח בכלל. זה לא ראוי לאכילת כלב אפילו. אפילו כלב הבית שמגישים את זה לפניו, אז הוא אב, 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 נובח, הוא לא קיבל את הרוחה שלו. אין בפני מי לתת את זה. אולי הג'וקים יפרקו איזה עם האנזימים שלהם, היצורים הקדמוניים האלו, כן? אולי הם יצליחו להפיק מזה תועלת עם ה... כן? אני יודע, איזה קוף עם ארבע קיבות. יכול להיות. אבל זה לא ראוי לאכיל, זה לא... זה לא... בעולמות התחתונים אולי שם, בביבים כן, שם למטה, מתחת לאדמה, באנדרגראונד של החיות, של הבקטריות. שם יפרקו את זה, אולי. אבל פה זה לא ראוי להעלות את שולחנו של מלך, של בני אדם, ודאי וודאי של מלך. שורף תבשיל. דומה לתבשיל. חשוב מאוד. בכל אבקת רוחל וראשי לסמים. ועומד אצל האש, שימו לב. עומד אצל האש. איזה ענווה מופלאה של ריבונו של עולם. שהוא מעמיד את התבשיל שלו על האש ואומר לאדם, תצית אותי, תצית אותי, תלבט הגחלים שלי, אתה רצה שזה לא יומד. הוא שם את זה לאש שלנו. הוא שם לאש. עומד את זה לאש. שם את זה על הפטיליה שלנו. אנא ממך, בשל אותי. בשל אותי. תוציא מתוכי את הטעמים הטובים שיש בי. הכל כמוס פעם, אומר... הכל כמוס כאן, אומר השם יתברך. כן? אם אפשר היה לשמוע אותו, היינו אפילו שומעים אותו מתחנן אלינו. תיקחו, זה טוב, תיקחו. תאמו רוקי טוב השם. ישמח השם במעשיו. הוא רוצה לתת לנו, אבל הוא נותן לנו חומר גלם. הוא השאיר לנו לפעול עם אל. פלא. אשר ברא אלוקים, לעשות. הוא השאיר חלק חסר. נתן לנו מקום להתגדר בו. נתן לנו אפשרות... להתחבר אליו על ידי השלמת מעשיו. עומד אצל אש. אבל אצל הגאוותן, הוא עומד אצל האש עד שיהיה מקדיח ומסריח. מקדיח ומסריח. כל אבות המזון, כל הפוטנציאל הכביר של התבשיל הזה, ככל שהוא יותר משובח, ככל שהתבשיל יותר משובח מצד חומרי הגלם שלו, שטועים ביחס אליו הוא יותר מסריח. תיקחו חתיכת עץ. תשרפו אותה, בסדר. אבל אם תיקחו תבשיל שהוא משובח מצד, מבחינה גולמית, יש בו פוטנציאל אדיר להיות תבשיל משובח, ונהרוס אותו, יהיה יותר מקדיח ויותר מסריח. לפי גודל הפוטנציאל, כך גודל ההרס, כאשר לא מתנהגים נכון, כאשר לא ממצים ולא מוציאים את אבות המזון מתוך האוכל. ככל שהאוכל יותר מוצק ויותר פוטנציאלי, כך בתוך הבטן הוא מתאפש ומסריח יותר כאשר הוא לא נטחן בשיניים התוכנות. זה נקרא מגדיר מסריח, כן.
היות והוא קורן בתוכו חום כמוס.
חום כמוס. ולכן, מה קורה עם החום הזה?
הוא מסתר אותו.
הוא?
מגדיח אותו, שורם אותו.
מסתר חום כמוס. הידר, כן. זאת אומרת, החום הכמוס שבמאכל, כן. הוא יוצא ומתפרץ על ידי הבישול היתר. כן. מקדיח, הוא מסריח. עד שלא שווה לאכול מחמת מרירות שריפת האש. אם נהיה צמודים למשל, מה זה עד שלא שווה לאכול? פירוש הדבר, שאם אתה תקיים מצווה על דרך של גאווה, זה לא יבריא אותך. זה לא יבריא אותך.
זה
יחלה אותך. זה יחלה אותך בעוד גאווה. עכשיו, לא רואים שזה לא פותר אותנו מקיים את המצוות. צריך לקיים את המצוות בזהירות, כמו שאמרנו. כן?
ביתר חדרה.
כן? זהירות, לזהות, כמו שאמרנו, רצון אלוקים מקופל פה בפנים, כן? בחרדת קודש, להבין מה אנחנו עסוקים, בגילוי רצון השם יתברך, כן? לגלות, לזהות, לגלות, לפרסם את שמו, ומתוך כך לגן המצווה. גם יתואים, יש מקום לחזור בתשובה, להתפלל שם יתברך, שהמגע שלנו עם הופעת רצונות דרך המצוות יהיה אמיתי יותר, יותר בענווה, בסדר. אנחנו בני אדם סך הכל. סך הכל וסך הכל, ברוך השם. זה גם סך הכל וגם סך הכל, ברוך השם. יש הזדמנות שנייה, כל עוד האדם נושם, כל עוד הנר דולק, אפשר לתקן. אנחנו עדיין חיים, ברוך השם. עצם עובדה שאנחנו נמצאים פה ונושמים כאן, סימן שעדיין יש לנו תפקיד גדול למלא בעולם. אה, חטאת? נכשלת? ריבונו של עולם אומר. אתה לך איזה מזה. לא סתם אתה נושם. לא סתם אתה נושם. לא סתם אתה חי. גם אם אתה חי בצורה קשה, גם אם כואב לך, בנפש ובגוף, יש לך תפקיד אדיר. ריבונו של עולם עדיין מייעד לך איזה תפקיד. אז נכשלת, אז מה? פעם באה אני קיים יותר טוב. ריבונו של עולם, פעם באה אני אפרסם אותך טוב יותר. פעם באה, ידברו עליך אחרי שירו אותי מקיים מצווה. יכיר אותך יותר. שמך יתפרסם. פעם באה, בזרון השם, תעזור לי. תעזור לי. שהוא שווה לאכול, מחמת האש.
הכלל הוא, ככל שאדם מקלקל, ככה האדם יכול לתקן.
אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאתה תקן. תאמין שאפשר לתקן. עד שלא שווה לאכול מחמת מרירות שרפת האש. כך האדם, ממש בדומה לזה, כך האדם מתפאר במעשים, מקדיח ומסריח במהללו, מעשיו הטובים, כן? כן, התבשיל הקרוי מצווה, אין דרך, אין דרך לבשל אותו כראוי, רק על ידי היחס, כמו שאמרנו, יחס הענווה, רק על ידי הזיהוי, שבעצם עשיית המצווה אני מגלה רצונו. רק בזה אתה מבריא את עצמך, מתקדש ערכית שם זאתיו, רק בזה אתה מבריא את הסביבה, כן? ככל שיותר ויותר מתפרסם שם השם על ידך, בזה אתה מבריא את עצמך, ובזה אתה מבריא את הסביבה. אם מלא כן, חומר הגלם הזה יורד לטמיון ועוד מזיק לך, מקלקל את קיבתך, כן? קוראים לך נזקים ברוח, בגוף, בנפש, כן? מוטב שלא תאכל. יש אפילו הדרכה כזו, ראיתי אצל אחד החסידים, שהוא אומר שאם אדם התחיל לקיים מצווה שלא לשם שמיים, מלכתחילה לא לשם שמיים, יעצור. אבל אם התחיל לשם שמיים, אלא שבמהלך עשייה דבק בו קצת אבק שלא לשמע, ינפנף את הכוונה השלילית וימשיך לעשות. כך כתוב בהכשרת האברכים, כן, בפרק י"ב שנקרא ההתרחקות מן הפניות. התמימות והתרחקות מן הפניות. כך הוא מדריך שם הלכה למעשה. עוד פעם, אם התחלת לקיים לשם שמיים, באמת רצית לקיים לשם שמיים, רק במהלך הקיום יצר הרע מנסה קצת לתת לך סנוקרות, סלק מבטך, כן? מהמחשבה שלא לשם שמיים, תמשיך לקיים. אבל אם לכתחילה, אם לכתחילה התחלת שלא לשם שמיים, אתה מזהה זה, אתה ער לזה, תחדל מן המעשה. ויחדלו בני האדם לבנות את המגדל. כל בניית המגדל מלכתחילה, הייתה כדי לקפור בשם יתברך. צריך לחדול. אבל אם התחלת מעשה לשם שמיים, ובמהלך עשייה נתערב במעשה הכוונה שלא לשם שמיים, יש זמן, יש מקום להפרדה, להבדלה, ולהמשיך לעשות את המעשה. לא צריך עכשיו לחדול, לחזור אחורנית, 50 קילומטר, ועוד פעם להתחיל. לא, לא צריך. איך אומרים בשריון? פותרים את הבעיות תוך כדי תנועה, בעזרת השם. צור כאן.